πηγαίνει από ένα μπαρδί, άψεψα να λίγο με ένα μπαρδί, αβάλτε σε ένα κόμμα που ψηλούνται ότι είναι διούκα. Και με μαρδιά σέντερα κοίτη, τα μέτω άνθρωση, και εγώ έτσι άλλα κόμμα να είναι, ο βαθότη του ρεφιόν, το σέρα του μάη, το σύστημα, τα μέτω γάμπη, τα κόμμα που ρεφιόν, τα μέτω τα μαράζει τα αδύ. Την ώρα η μαρά του έγκλου, αυτό που την πλησά τα σοβά, σε μη κουβαρέ του μηνά από γάμπη μαρδί, άφα πίσω το ρόλο για ένα στενά, πόρμα κολοστατέκου από την παράδειγμα του μόνη.
אנחנו נפגשים קופת חליים, המושג הזה מגדל הפורח באוויר, שאולי מישהו לא יודע מאיפה זה, אז השורה האחרונה עוזרת לנו, הגמרא בסנהדרין, פסוק בישעיה, לבך יהגה אימה, איה שוקל, איה סופר את המגדלים. ימונה. אלו דואג ואחיתופל שלמדו 300 בעיות במגדל הפורח באוויר. כתוב בגמרא. הרב לא מבאר מה זה, הגמרא גם לא מבארת מה זה. מגדל הפורח באוויר, אנחנו מכירים אותו מעוד מקום, מגיטין. בגיטין שם מדובר על מי שבא מארץ ישראל לסוריה במגדל הפורח באוויר. הכוונה היא שחוץ לארץ יש בה טומאת אוהל, טומאת מת. והשאלה אם מישהו בא במגדל עם אוהל, אוהל שהוא לא קבוע, עם אוהל שאף, אם הוא, יש בו טומאת אוהל או לא. זה... בגלל שהוא נייד, אז אולי המחיצה שלו לא שווה. זאת שאלה, גם שאלה הלכתית, שנוגעת גם לזמן הזה. כשהייתי צריך לנסוע לאמריקה, אז היה ספק במסלול של המטוס באל על, חשבנו שהוא עובר כאן על האזור של בית הקברות. ואז שלחתי שאלה על הרב גרשוני, הוא כתב על זה תשובה בספר, כמו ששאל אותי כהן אחד, בעניין מטוס שטס מעל בית קברות, אם יש בזה בעיה. הוא התיר את זה, אני לא שמחתי עליי. וביררתי את המסלול, וברוך השם זה לא עבר מעל בית הקברות, והייתי צריך לברר גם באמריקה, בניו יורק, וגם שם יש בית קברות, בדרך ל... שדה התעופה, ברוך השם זה יסתדר. הוא אמר שאפילו אם זה מעל בית קברות, אז זה לא מקבל טומאה. אז יש בזה דיון בהלכה, שזה נוגע לטומאת מת, ויש אצל דואג ואחיתופל, כתוב שהם שאלו שאלות, אבל הם לא מצאו תשובות. רק העמידו שאלות. אז בא הרב ומסביר לנו מה זה מגדל הפורח באוויר? מגדל הפורח באוויר, הקושי שלו, שהוא לא מדבר כעת אם זה חוצץ לפני הטומאה או לא, כשנמצאים באוויר, אז אין דרך, אין מסלולים. למטה, אתה יודע, יש לך נתיבים, יש לך אורחות, אתה יודע איפה ללכת. באוויר אין דרך. אז הקושי זה לא רק לפרוח באוויר, אלא למצוא דרך. איך מוצאים דרך? שלושה המה נפלאו ממני וארבעה לא ידעתי. כך אומר שלמה המלך, דרך נשר בשמיים. איך הנשר מוצא את הדרך? דרך אונייה בלב ים, מקום שאין דרך. אבל בישעיה כתוב, הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה. ריבונו של עולם סידר שגם בתוך הים יש דרך. למרות שזה לא נראה לנו, אבל יש דרך בים. היום אנחנו יודעים שיש גם מסלולים של מטוסים. המטוס יודע את המסלול שלו, וזה חשוב לא רק בגלל שהטייסים לא חושבים על בתי קברות, כן, אבל אצלהם זה קשור עם הזרמים של הרוחות. אם נוסעים נגד הזרם של הרוח או עם הזרם, וזה משנה מאוד את המהירות של של המטוס. זה יכול להשפיע. לכן, לדוגמה, כשמטוס בא מאמריקה, מארץ ישראל, אז אם היינו מסתכלים על המפה, הכי פשוט, קו ישר. המטוס לא נוסע בקו ישר. המטוס נוסע צפונה, שאתם סיפרתי לכם, אנחנו לכיוון גרינלנד, ומשם יורדים דרום על כיוון אירופה. למה? כי יש בדרך זרמי רוחות חזקים מאוד. כשהוא נוסע צפונה, הוא חוסך לו את ההתגוששות שלו, של המנוע, עם זרמי הרוחות. אז כך, למרות שנראה שהוא מעריך את הדרך, בסך הכל הדרך היא יותר קצרה. שכך זה יכול להימשך הרבה יותר שעות. אז יש לנו היום גם דרך באוויר. דורכים באוויר, רואים את המסלולים, כן. לי אז זה היה נוגע בשביל לחשב את הזמן קריאת שמע, את הזמן תפילה. יצאנו ב-12 וב-2 כבר היה אור גדול של השמש. כשנוסעים צפונה, אז כל הזריחה והכל הכל משתנה. אז אם הייתי מחכה עוד שעה, נניח 3:30 או משהו כזה בלילה, כבר היה עובר זמן קריאת שמע של שחרית. הסתכלתי שם על המפה של המטוס, וכתוב שם, יש לוח בחלק הקדמי, שכתוב שם גם הכיוון שלו וגם המהירות של הנסיעה. ולפי זה יכולתי לחשב איפה אנחנו נמצאים כדי להתפלל בזמן. אז יש לכל הדברים האלה נפקמינות, אם יודעים את הדרך, את המסלול, בכל אופן, הרב מדבר כאן, כמו שבעולם הזה יש דרכים על יבשה ודרכים באוויר, גם בתורה יש הדרך של התורה, אז זה הדרך של היבשה בתורה, זה ההלכה. ההלכה, מלשון הליכה, היא אומרת לנו איך ללכת, איך להסתדר. אז יש לנו מסלולים, אנחנו יודעים מה לעשות. ויש לפעמים שטסים באוויר, עולמות הרוחניים, יש מושגים רוחניים גבוהים מאוד, אתה מרגיש שאתה מרחף בשמיים. האם גם שם יש דרכים? כן, אז דואג האדומי והחיתופל, אלו ספקות, כל מיני דברים. זה נוגע להשגחה האלוקית, אם הבורא פועל דרך חוקים או דרך מלאכים, איזה מלאכים, איפה נגמר הכוח של המלאך ואיפה הכוח האלוקי, ומתי הקדוש ברוך הוא משנה את ההנהגות, ואם זה נקרא שינוי של ההנהגות, מאיפה זה בא ומה זה תלוי, איפה מעשי אדם משפיעים למעלה. יש המון שאלות. העולמות הרוחניים הם מצרכים למחשבה ולברורים לא פחות מלמטה. למטה אנחנו יודעים בהלכה, אנחנו כל מיני ספקות בהלכה, יש לנו כללים איך לברר, לא כללים בפסיקת הלכה, יחיד ברבים הלכה כרבים, בתנאים, יש לנו רבי יוסי ורבי מאיר, הלכה כרבי יוסי, יש לנו כללים בהלכה. איך פוסקים הלכה בעולמות עליונים? אז על זה הרב מדבר כאן, על הלימודים העליונים, שדואג והחיתופל, אם זה שהם העלו ספקות והם בעצמם נשארו בספקות, היה שוקל, היה סופר את המגדלים, שהם נשארו בשאלות, ולכן, כיוון שהם נשארו בשאלות, הם גם נפלו. אבל זה שהם הציבו שאלות, זה שימש אתגר לגדולי ישראל, שצריך למצוא פתרונות לשאלות האלה. אז כך שלמרות שלעצמם הם קלקלו, לדורות הבאים זה עזר, כי כשהשאלה מאוד ברורה, אז הרבה יותר קל לחפש את הפתרון בכיוון הנכון. שאצלך הכל ספק, הכל ערפל, לא יודעים מה יהיה ומה השם עושה, כן, ומה הוא רוצה. אם הכל נמצא בספק, אז גם לא יודעים איפה לחפש את התשובה. אבל כשהשאלה היא מאוד ברורה, אז שאלה טובה, יש ביטוי כזה, שאלת חכם חצי תשובה. כן? על פי מה שאתה מברר את השאלה טוב טוב, אתה מבין, יכול לדעת באיזה מסלול לחפש את התשובה. זה הרבה יותר פשוט מאשר כשהכל מאורפל. אני לא מבין שום דבר, לא יודע שום דבר, הכל בשאלה, אני לא יודע מה זה מלאכים, לא יודע מה הם משגחים, לא מבין איפה השגחה אלוקית, מה השם רוצה, לא מבין כלום. אז אם אני לא מבין כלום, אז אני לא יודע איך להתקרב לתשובה, אני אשאר בערפל גדול, חוסר ידע ובלבול גדול. זה שהם הציבו שאלות, מה שחזרנו עם 300 שאלות במגדל הפורח, ואמרו שזה רמוז באות למד, הלמד בין האותיות היא עולה למעלה, מכל האותיות. האותיות כולם הם בשורה. השורה של האותיות רומזת לעולם הזה, לתורה שאנחנו לומדים. שהכל זה בתוך התחום שלנו, בתוך הסרטוט. יודעים, ככה צריך לעשות. זה, כאן זה פסח, כאן זה שבועות, כאן זה סוכות, שבת, יום טוב, זמני קריאת שמע, זמני תפילין, הכל זה בתוך המסגרת שלנו. יש עוד אחת שהיא עולה למעלה, נמצאת ככה באוויר, אין עוד אותיות שעולות למעלה, רק למד. זה קשור אולי גם הלמד, שהיא קשורה עם עולמות עליונים, היא רומזת על החלקים בתורה שקשורים למעלה, ולמד, רואים שזה 3 כפול 10, אז זה פותח לנו פתח להבין את המניין שחזר אמור, 300 הלכות, 300 שאלות שהם שאלו במגדל הפורח באוויר. כשמסתכלים על האות למד, היא מזכירה מגדל. מגדל כזה שהוא פורח ולמעלה הוא באוויר. אין לו לידו אותיות שיסדרו לו מסגרת. למד בתוך השורה, שהיא מעל השורה, אתה רואה כל השורה אוויר, אין שם שום כיוון, שום מסלול, ופתאום יש איזה קו אחד של הלמד שיוצא למעלה. אז הרב אומר שזה עזר חכמי ישראל לברר את אותם השאלות, ועל ידי זה זה קידם אותנו מאוד. בואו נראה בפנים. מגדל הפורח באוויר, אף שאפשר להניגו ברום האוויר, אפשר להרים מגדל פורח, כמו שהיה פעם בזמן של הרב, כדור פורח, כדור לעלות. אבל אחר כך לנסוע לאיזה כיוון, להגיע לאיזה מקום, זה קשה להניגו. קשה להתוות לו חילוק דרכים בדיוק הגון. תגיד לו, תיסע כך וכך צפונה, דרומה, להגיע. כן, במהלכי השכל הגרועים בטעמי תורה, שבאים להבין מה השם רוצה, למה הוא ציווה את המצווה הזאת, מה השם מתכוון עם זה, צריך גבורה יתרה להתוות להם אורחות פרטיות. למטה אתה יכול לכוון את הסוס, ימינה, שמאלה, רכב, שזה באמת עושים, אתה יכול לשנות כיוון לגמרי, ובשביל לפעול במקום שאין דרך, כמו אונייה בים, אתה צריך לחתור נגד גלים, נגד כל מיני זרמים שמפריעים ולא נותנים לך להתקדם. פה צריך להיות חזק מאוד, או חלילה, מי שנכנס פעם למערבולת בים, אם הוא לא חזק מאוד, המערבולת יסחף אותו. היא תמשוך אותו למטה. כן? אז במקום שאין דרך ברורה, כן? אז יכולים להיות כל מיני מערבולות או זרמים שימשכו את האדם, הוא לא יוכל להמשיך בדרך. כן? אנחנו מכירים את זה שיש הרבה שאלות באמונה, אז יש גם נפילות. היו הרבה שארבעה נכנסו לפרדס, 3 מהם לא נשארו. רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום, ואף רבי עקיבא ביקשו מלאכי השרת לדוחפו, שהקדוש ברוך הוא שמר עליו. כן, זה לא פשוט לטפס בעולמות העליונים. כאשר החוכמה האנושית מתאמצת גם כן להתוות דרכים מדויקים במערכת האוויר, כן? כמו שהחוכמה האנושית במערכת של האוויר שאנחנו מכירים, האוויר הפיזי, כן? מתאמצים למצוא כיוונים ודרכים ומסלולים גם באוויר, צריך לעשות את זה גם באווירה של התורה. גדולה היא מעלת דואג והחיתוכל בדרישת התורה, שהעמידו בעיות במגדל הפורח באוויר. אף על פי שלא באו לידי מסקנה, מכל מקום הספק הוא התחלה לפתרון.
כל
המודל פה היה דבר שגורם לנפילות. מה אתה אומר עליו? קורא כאן. אני חושב שאלות, אני מפיל את התשובות. הוא לא אומר לשאול את השאלות, אבל כשאנחנו לומדים תורה, צריך להשתדל ללמוד בגלות, כדי שנוכל למצוא תשובות
לשאלות. אני מחבר את השאלה שבשביל
להגיד את זה יותר. אתה תורמיד של אונייה. אונייה כעת נמצאת בלב ים, לא יודעים את הדרך. אם אתה יודע שאתה לא תתאמץ ולא תשתדל, כולם יתבעו. כל החיים כאן תלויים בך. אתה כבר נמצא. כן, אתה לא יכול להגיד, אני לא אתאמץ. אתה כבר בתוך הים. אנחנו נמצאים בדור שיש שאלות של כפירה ושל שינוי דרך ושמטילות ספק בבורא עולם, בתורה, במתן תורה, במשיח, בכל. ואז באים אנשים ואומרים, עם כל ספק, אם לא בטוח שיהיה משיח, למה אני צריך לחכות למשיח? אני אנסה לגאול את העולם בדרך של הקומוניזם. אני אנסה לעשות איזה מהפכה בדרכים שלנו. לא בטוח שיהיה משיח. הקינו 2000 שנה, לא בא משיח. מה, אני אחכה עוד? בינתיים בני אדם סובלים. נעשה מהפכות עולמיות, נעשה בדין בינלאומי, נמצא איזה שיטות איך לתקן את העולם, אחרי הקומוניסטים. זאת הסיבה שבאו משיחי שקר, וזה גרם להרס עצום בעם ישראל. רוב שאנשים חיכו למשיח ולא ראו, אז נאחזו בכל דבר. כל מי שבא ואומר איזה פתרון, בואו ננסה. במהפכה הקומוניסטית היו מאות אלפים של יהודים, ביניהם אלפים של בחורי ישיבות, שהלכו כי הרגישו יש כל כך הרבה סבל בעולם, אי אפשר להמשיך ככה. רק אם תהיה אמונה מאוד מבוססת, חזקה, בריאה, מבוררת, לא מיואשת, כמו שהרב כותב באורות, הוא מסביר את כל הבעיות, ואומר שאני יודע שיש בעיות, לא בורחים מזה, ואנחנו מסבירים למה זה קורה ואיך זה ייגמר. על ידי שאנחנו מסבירים ויודעים בגדלות, היגיון, לא סתם אומרים למישהו תסגור את הפה, אל תשאל שאלות, הכל יהיה בסדר. הם מסבירים, המצב הזה הוא תוצאה של מצב כזה וכזה, וזה לא סוף הדרך, אלא זה חלק מההשגחה האלוקית שהיא פועלת לטובה, כמו שנזכר בירמיהו. כי אנוכי ידעתי את המחשבות אשר אנוכי חושב עליכם לטובה ולא לרעה, לתת לכם אחרית ותקווה. אתם רואים את הגלות, זה נראה, זהו, השם עזב את ישראל. הנה הוא נתן את המקדש ביד נבוכדנצר, עם ישראל גלה מארצו, איפה הבחירה שהשם בחר בישראל? בא הנביא ואומר לנו, זה ל-70 שנה, נבוכדנצר ייפול, ועם ישראל יחזור לארץ, וזה זה שאתם בגלות, זה לא בשביל לשבור אתכם. עובדה שהשם נתן שהגלות תהיה בבבל ולא בארץ אחרת, כי בבל קרובה לשונם ללשון תורה, השם רוצה לשמור על התורה, אבל הוא רוצה שתעשו מהפך פנימי בחשיבה שלכם שהיא הביאה לגלות, וכשאתם בתוך הגלות תבינו שהייתה כאן טעות, אז אחרי שתבינו את זה, אז תחזרו לארץ ישראל, ואז הארץ תיבנה, ירושלים תיבסד, בית המקדש ייבנה, ואז לא יהיה עוד מחלה. אז כל הגלות זה חלק ממהלך, אבל אם אתה לא יודע להסביר את זה, אתה רק אומר, תאמינו ותמשיכו. יש גבול, כמה בני אדם ממשיכים? הם מתייאשים.
אני מחטוף עליה, בדיוק, אני מאמין שהם רצו להבין, גם נשאר את להבין, וכולם רצו להבין.
אבל הם נשארו בשאלות בלי.
אבל אין תשובות,
אבל אין תשובות, אבל אין תשובות, אבל אין תשובות. נכון, אז בגלל זה אומר הרב כאן שאנחנו צריכים למצוא תשובות.
אם
הם לא מצטרים תשובות,
למה שאתה יודע שאנחנו לא נמצא?
אנחנו לא נמצא. מה דורות אחריהם? איך אנחנו נמצא את התשובות? אחרי דואג ואחמיתופל, שמואל הנביא, אליהו הנביא, ישעיה, ירמיה, יחזקאל, הם קיבלו ברוח הקודש דברים, הם דיברו על דברים, על מהלכים שיבואו בישעיה, מ"ד. שם שהשם אומר למשכו לכורש. הוא מדבר על כורש 300 שנה לפני זה. הוא אומר לכורש, אני לפניך אלך. שערי נחוש, דלתות ברזל אשבר. בריחי נחושה, הגדע. אעזרך ולא ידעת אני. אני יודע שאתה לא מאמין. ובכל זאת, אני מכוון אותך לפתוח את הדרכים לעם ישראל לחזור לארצו. אז השם מודיע שיהיו אנשים עובדי עבודה זרה, ותהיה להם הצלחה. וזה בשביל עם ישראל, זה לא אומר שהם המוצלחים. המלכות לא עוברת מבבל לפרס. צריך להכין את עם ישראל לחזור לארץ. והנביאים באו ודיברו על זה, והסבירו את זה. מקודם, בלי נביאים, אם אתה היית אומר את זה, מי אומר שאתה מבין? אולי זה סתם דמיון. מלכות פרס ניצחה את בבל, כי מלכות פרס יש לה טקטיקה חדשה, הם התקדמו בהבנה שלהם, יש להם שיטות חדשות, כולם פרשים, כולם יש להם קשתות וחיצים, שאצל בבל זה לא היה כל כך, בבל זה היה יותר מלחמה מקרוב, עם חרבות, עם סכינים, והפרסים יש להם שיטות חדשות, בגלל זה הם נלחמו. באה התורה ומודיעה לך שזה לא ככה, בין הנביאים. כעת, אחרי שהנביאים באו, הרבה יותר קל להבין. דואג ואחיתופל, היו מלאים ספקות. רבי עקיבא ניצל בקושי, אחר כך בא רבי שמעון בר יוחאי, יש לנו את הזוהר. הזוהר מתייחס לכל השאלות האלה. אז הוא מדבר על השאלות של דואג ואחיתופל. אם אתה, אנחנו נזכה להגיע להבנה של הלימודים האלה, אז אנחנו נוכל להתגבר על הבעיות של דואג ואחיתופל. ושל אלישע בן אבויה ואחר.
מה שכותב
במחובות הנבוד,
בשם הביטחון, שמדבר על למה הקדוש ברוך הוא לאדם עבודה, אז הוא מסביר שאדם מתעסק עם שאלות שלא צריך להתעסק איתן.
הוא מדבר על העם הפשוט, אבל הגדולים חייבים ללמוד. יש בהקדמה לאגרא רבה שרבי שמעון אוסף את החברים, אלה שהוא קורא להם חברים, המובחרים, הוא אומר להם, מראה דחובה דחים. יש כעת לחץ, חייבים למצוא פתרון, חייבים ללמוד את הלימודים האלה, שכל השנים לא למדנו, כן? עד מתי נתיב על חד שמחה, עד מתי נשאר רק על עמוד אחד. אנחנו רק מאמינים, העולם לא יעמוד על זה, צריך להכניס כוחות חדשים. לימודים, הבנות גדולות יותר. אי אפשר להסתפק עם מה שהיה קודם. אם כעת העולם נכנס לכל מיני שאלות וכל מיני בעיות, אם לא היו אותם הגדולים, אז עם ישראל לא היה עומד. עם ישראל היה נשבר. רבי יהודה הלוי כתב את ספר הכוזרי בזמן שעם ישראל היה במצב הכי שפל שאפשר. ואז הוא ברר את נצח ישראל, וכמה שתורת ישראל, והשגחה על עם ישראל, בזמן שכל אדם שמסתכל, רואה שעם ישראל הלך לאיבוד. יש שיר של רבי שלמה בן גבירול, שגם במזרח וגם במערב, ישמעאל כאריה ועשיו כתחמאס, זה אוכל וזה לזה נהיה למס. כולם אוכלים אותנו. ואין לנו פינה בעולם ממנוחה, ואתה מדבר שעם ישראל הוא עם הנבחר, איפה רואים את זה? רבי יהודה הלוי בא כל ספר כוזרי, נתן לנו כוח לעמוד. והעלו כל מיני שאלות על, על ההשגחה, על הבריאה, והרמב"ם ממורה נבוכים טיפל בזה. בזמנים הכי קשים. אחר כך, עוד 300 שנה, העולם התחיל להתקדם, הפראות של העולם, קצת השתנתה, ואז הייתה תקופת ההשכלה בכל העולם, ועם ישראל עדיין במצב קשה. אז הקדוש ברוך הוא שלח את המהר"ל, המהר"ל כותב את נצח ישראל, לברר לך שזה הכל מתוכנן, ויש כאן בעל בית, והעולם לא הפקר, ואז הוא נותן לנו כוח לעוד כמה מאות שנים. וכעת, אחרי שהעולם עבר עוד מהפכה עצומה, מהפכה של התפתחות התעשייה והמדע בצורה עצומה, והתחיל להיות הכיוון של הלאומים, שכל אומה ואומה מתגבשת, וצריך לחשוב על עם ישראל, אז נשלח הרב קוק. ורואים שכל אחד טיפל בכל המערכות. הרב קוק מדבר באורות הרבה על התחייה של עם ישראל למטה, באורות הקודש הוא מברר את המחשבות העליונות. הוא מטפל בכל, בכל המגדלים. מלמעלה עד למטה. זה לא שהוא בורא, זה לא שהוא רק מסביר כאן הסברים למטה. דברים קשורים עם עליוני עליוני.
בזכות הספקות של הלב והחיתופת של הרופאים, ובזכות זה גם מגיע כוח החלקי של המדעות, בזכות זה גם מגיעים...
בלי הספקות, אז זה היה פחות מפריע. אני זוכר שפעם הייתי באיזו אספה, ודיברתי כמה חשובים, ומעוררים בתשובה. אז דיברתי כמה חשוב בדור שלנו ללמוד אמונה. אז אחריי קם מישהו שהיה אחראי של חב"ד, והוא אמר, זה הכל, אתם מדברים דיבורים באוויר. יותר חשוב מזה, להניח תפילין לכל יהודי. עם אמונה, בלי אמונה, זה מה שישנה את העולם. זה שוני של הסתכלות. כשאנחנו רואים שיש בעיות, אנחנו מבינים שלעם זה לא מדבר. אתה לא תלך להניח תפילין, תשנה את כל האינטלקטואלים שהם יתחילו לחשוב שאתה יותר הגיוני. ויחשבו שאתה עדיין מפגר. אז יכול להיות שיש חלק שעדיין אמונה קצת חזקה, הם קצת חוששים, אז הם יהיו מוכנים להניח תפילין, כי הם חוששים שבלי זה, מי יודע, אולי תהיה לו תאונת דרכים ויגן עליו מזה. אז בשביל זה הם מניחים תפילין. או עושים מצווה אחרת. סיפורים של הרב קרליבך ואחרים, שכל ככה פתרונות קלים. זה לא פותר שאלות של מחשבה. לאנשים שחושבים, הם לא מקבלים את זה. זה לא תשובה. פה צריכים להיות אנשים שעובדים על זה ועונים להם. ומבררים, מבררים את האמת עד שמתברר שהשאלה בכלל לא שאלה. הרב יושע בר סולובייצ'יק, אביו של רב חיים מבריסק, הוא אמר, מה ההבדל ביני ובין הבן שלי? הוא אמר, אותי שואלים שאלה קשה, אז הוא נהנה מי ששאל אותי, שאלה של חריפות. ואני נהנה, שעניתי לו תשובה חריפה. הבן שלי, רב חיים, כששואלים אותו, אז אחר כך רב חיים מראה שבכלל לא הייתה שאלה. הוא מברר את הגמרא בצורה שלא הייתה שאלה. אז השואל לא נהנה, כי התברר לו שהוא בכלל לא שאל, והיה לא הגיוני. וגם אני, וגם הוא לא נהנה, כי הוא ענה תשובה לדבר שהוא בכלל לא שאלה. אז הם שניהם יוצאים באפס. הוא אומר, אצלי לפחות אני יוצא עם הרגשה טובה. אצלו הוא מבטל את הכל מעיקר. זו שאלה, איך מסתכלים על העולם? הם עונים על שאלות, או מבטלים את הכל?
גם בזה יכול להיות
מחלוקות? בוודאי. זה לא רק יכול להיות, אנחנו יודעים שיש מחלוקות.
או שיש דברים שבהם יש
שלב
מסוים
שבשלב מחלוקות. כמו שבהלכה, יכול להיות שיש שיגידו שלהדליק חשמל זה אסור משום בונה. יש שיגידו שזה משום מבעיר. אבל כמעט כל חכמי ישראל, כמעט אין מישהו שיגיד שמותר להדליק חשמל בשבת. יש מישהו שיגיד שזה לא לגמרי מדאורייתא, שזה קצת דרמה, אז אולי זה מדרבנן. שמישהו יגיד שמותר להדליק חשמל בשבת, אין דבר כזה. אותו דבר זה גם באמונה. יש מישהו שיגיד שריבונו של עולם פועל בדרך כזאת, יש מישהו שאומר שבדרך אחרת, יש מי שאומר שבשביל למתק את הדין צריך לעשות הרבה מצוות, יש מי שיגיד שזה על ידי תפילה ולא על ידי מצוות, יש מי שיגיד שזה על ידי ייחודים כאלה, ויש מי שיגיד שלא, הייחוד הזה הוא לא טוב, צריך ייחוד אחר. אבל משותף בין כולם שזה על ידי עבודת השם, וצריך עבודת השם, ואף אחד לא יגיד שבגלל שלפי דעתי ייחוד הוא דבר שמביא להרבה הרבה ברכה, ובגלל זה אפשר לוותר על איזה מצווה. כולם מסכים שצריך לעשות את המצווה, כולם מסכים שתפילות בכוונות הן מועילות. שאלה, מה העיקר, מה הפחות? הוא הבדל בינינו ובין החרדים. הבדל בינינו ובין החרדים זה כולם רוצים שתהיה גאולה. כולם מאמינים שתהיה גאולה. יש הבדל בצד החינוכי. אנחנו מאמינים שעל ידי התאחדות עם כל עם ישראל, זה ישפיע על כולם, ובסוף כולם יפתחו את העיניים ויצרו לאוריים. החרדים חושבים שעל ידי שאנחנו נתבדל מהם, נהיה לבד, נתעלם מהם לגמרי, הם ייפלו ויקשלו, כי לא יהיה מי שעוזר להם, והם יודעים שאנחנו מקלקלים אותם, נותנים להם את זה, בזה שאנחנו מתקרבים עליהם, זה נותן להם את זה לגיטימציה. אז הם ממשיכים להיות רעים, ממשיכים בדרך הרע. על ידי שנתבדל מהם לגמרי, לא נכיר בהם כאילו הם לא בני אדם. אנחנו נגדל, ריבונו של עולם, יעזור לנו להיות יותר טובים ושלא נתפלשל. הם יקבלו חלילה אסון אחרי אסון, וכך הם יחזרו בתשובה. אנחנו שלא, שההתבדלות בעצמה זה קלקול, אבל כולנו רוצים גאולה. כולנו מאמינים בקדושת התורה, וזה אין מחלוקת. השאלה היא דרך חינוכית. כמו שיש שני מורים בבית ספר של אותם תלמידים, יש מישהו שאומר שהתלמיד הזה, בלי להעניש אותו ולבזות אותו, הוא לא יתקדם. יש מישהו שאומר להפך. צריך. התלמיד לא מתקדם בגלל שהוא מיואש, הוא חושב שהוא לא שווה. וכמה שאתה תעודד אותו ותראה לו שיש לו כוחות, אז הוא יתגבר על כל החולשות. זה שאלות חינוכיות. אבל בהבנה הפנימית היסודית, כולם רוצים להגיע לטוב, כולם רוצים, מאמינים בקדושה של הטוב, וזה אין מחלוקת. השאלות הן יותר שאלות של דרכים, בדרך הזאת ללכת ובדרך הזאת. כלפי החוץ זה נראה כאילו, שאומרים מזרוחניקים, אלה מזלזלים, אלה כך, ואנשים הקטנים. אבל התלמיד החכם הגדולים לא חושבים כך. הם לא יגידו שהרב קוק לא היה תלמיד חכם גדול, לא יגידו שהוא לא היה גאון, הולכים על הדרך שלו. החזון איש, כששמע פעם שיעור של הרב קוק שהגיע לבני ברק, החזון איש עמד כל זמן השיעור, שאלו אותו למה, הוא אומר, כשהתורה עומדת, אני לא יכול לשבת. יחד עם זה, החזון איש אמר שלא ללמוד בספרי הרקוק, כי אפשר להתקלקל את זה. הוא מעריץ אותו כאדם גדול מאוד, והוא חושב שאנשים הפשוטים לא יבינו את זה, והם יגיעו מזה לקלקול. הרב רוטנר אמר שהרב קוק היה גאון עצום בעולם האצילות, בעולם הבריאה, בעולם היצירה, אבל היה עם הארץ בעולם העשייה. הוא לא יודע, הוא לא מכיר את האנשים פה, הוא לא יודע איך להתנהג איתם, הם כולם מרמים אותו והוא לא מבין. בשביל להבין את האנשים, הרבה פעם מישהו פה צריך את ההונגרים, שהם ארמומיים, הם מבינים, זה הרב זוננפלד, המיטור הקרטה, הם יודעים איך להתנהג בעולם המעשה. הרב קוק הוא שמה, בעולם האצילות, הוא בסדר גמור, אבל בעולם העשייה הוא לא מבין, אנחנו מבינים. זה לא מחלוקת ביסוד, בשיטה, בהנהגה. פעמים, תלמידים שלהם חושבים שזה גם מחלוקת ביסוד. אז הם מעיזים לבזות תלמיד החכמים גדולים, ולהטיל כל מיני מומים וקלקולים. זה שואלים קטנים מחבלים כבר. מה?
הצביעים
את הארגון אין ביזו. מי ביזו? תמיד אנחנו גדולים ביזו? היה זמן שהרב שלמה זלמן לא הרווח קצת ככה להשתתף בזה, והרב צבי יהודה אמר שהוא לא מבין אותו, זה לא מתאים לו. באמת אחר כך הוא חזר, הוא כבר לא רצה להשתתף, כל דבר שרצו לדבר נגד הרב יון הוא לא הסכים. היה אדם עדין, אדם עציב, אבל זה היה רגע שנסחף עם כולם. זה יכול להיות אצל כל אחד. כל אחד יכול להיות מוקף בתלמידי חכמים שהם חוששים שמי יודע מה הולך להיות, אז הם משתמשים בלשון בוטה, ואז אתה לא, מה, אתה לא עם כל החכמים? מה, אתה מצב? לא אכפת לך? פוגעים בתורה, הולכים להרוס את עם ישראל, זה מה שהרבנים הראשיים עושים כאן. עוד מעט תהיה כאן רפורמה בארץ. הכריזו יום של צום, כשהקימו את הרבנות הראשית. שהמטרה של הרבנות הראשית, להכניס את הרפורמים לארץ ישראל. מי נלחם הכי הרבה ברפורמים? הרבנות הראשית. עברו 70 שנה, יותר, הרבנות הראשית עשתה איזה רפורמה, עשו איזה משהו, כל הצומות שלהם וכל מה שהם צעקו. יבוא מי שיגיד שמבקש סליחה, שהם מודים שהם טעו, שהם להיות גיבורים גדולים להגיד את זה. הרב צבי יהודה סיפר שמגיד שלו הרב רענן, היה אצל הרבי מבלז, קודם. הוא אמר לו, אנחנו צריכים להגיד וידוי, טעים. כמה כאלה, בודדים, יכולים להודות על האמת.